זה ב-337, פסקה מתחילה באנסה. היינו באמצע משל של הגט, כן? או כתיבת הגט, או התהליך של כתיבת הגט לגבי ה... השוואה בין מעשה הזה ומעשה הבריאה, כן? ואומר כאן הנעשה על ידי הבריאה דומה למעשה כתיבת הגט. הבריאה פועלת לפי כללים, לפי חוקים שמתהווים בכל שלב ושלב. שוב, הכללים האלה הם לא אפריורי. זה מה שהצד של הבריאה עשה. ההתפתחות הטבעית, כן? במהלך ששת ימי המעשה. בשלב מתקדם, יום שני, שלישי, רביעי וכו', כן? כבר צריך להביא בחשבון את הכללים שהתאהבו בשלבים המוקדמים. זה לא שמתחילים מאפס. יש היסטוריה, כן? אין דברים שתואמים את מחשבת הבריאה עבור אותו יום, ואין דברים שפחות תואמים את מחשבת הבריאה. הנברא הכל מבחינת מחשבת הבריאה, מבחינת עולם הבא. כן? ימי המעשה זה הארגון של הדברים שנבראו. כן? בסוף היום השישי, אחרי בריאת האדם, ולפני המעבר לתקופת ההיסטוריה של היום השביעי, העולם הזה, שבו הופך האדם להיות השחקן המרכזי של ההיסטוריה, בין השמשות, חוקק הקדוש ברוך הוא את המציאות שנוצרה עד אז, מקבע אותה, מבחינת חוק נתן ולא יבוא. סיבות מדוע זה צריך להיות, זה כבר למדנו כמה וכמה פעמים, כדי לייסד את חופש הבחירה של האדם, ואת האחריות שלו על כל הנעשה. בסדר? מצב העולם בסוף היום השישי הוא מצב של בדיעבד. הוא תוצאה של התפתחות העולם, של תגובת העולם לצו הבורא במהלך ששת ימי המעשה. ולכן צריך להשתחרר לגמרי מהתפיסה הילדותית, נאיבית ומהמוטט לחלוטין, הטוענת שכל מה שנעשה במהלך ששת הימים זה בדיוק מה שהבורא אמר. כאילו הבריאה היא עומדת בדום, אומרים לה א', א'. זה לא מה שהתורה אומרת. התורה אומרת, יש תכנון עבור שלב מסוים, הקדוש ברוך הוא מודיע מה הוא מצפה שיהיה, ואחר כך יש לשלב של הביצוע. והביצוע תלוי ברצון החופשי הטוב של הבריאה. ומתגלים פערים. והפערים האלה באים לידי ביטוי, והביטוי שחוזר על עצמו, ויחן. מה שנעשה בעולם העשייה, זה רק החן של מה שהיה אמור להיות, או שמה שכבר נמצא בעולם הבריאה. בסדר, זו תפיסה אחרת לחלוטין של הסיפור, ולפחות זה נותן לנו מענה לשאלה שכולם שואלים, אם הקדוש ברוך הוא המושלם, איך יכול להיות שיצא ממנו משהו בלשון המעטה בלתי מושלם. בסדר?
האם יש דברים שנעשו לפי מחשבת הבריאה?
כן. אחד.
האור?
האור. יהיה אור ויהיה אור. בסדר?
לא דיברנו על איזשהו רצון של צער, גם על הרי אור. זה לא אותו האור ש...
טוב.
האור הגנוז.
קודם כל כתוב יהיה אור ויהיה אור. בוא נתחיל מהדברים הפשוטים, כן? אחר כך חז"ל באים ומדייקים לגבי לא המהות של האור של היום הזה, אלא שמבחינה כמותית. מבחינה כמותית. בסדר.
מה?
מה שרש"י מדגיש מים בשם חז"ל, שזה רק אחד מ-60 מהאור, כי העולם עוד לא יכול לסבול וכו' וכו'. בסדר. אבל לפני זה, קודם כל, יהיה אור ויהיה אור. בסדר? אז האור מבחינה זו שונה מכל, מכל שאר הדברים. בכל שאר הימים, בכל שאר השלבים, ויחל. וזה לא כי נגמר הדיו למי שכתב את הפסוקים האלה, משה רבינו באותו יום. כפי שחלק רוצה גם כן להסביר. במקום לכתוב, נגיד, תוצא הארץ דשא וכו', ויהי דשא וזה, אז הוא כתב ויחל כדי לקצר את ה... את ה... את הזה, כן. לא. ויחל זה אומר שזה כאילו מה שהיה.
גם אם זה היה אותו דבר, לא צריך להוסיף שום דבר. שיהיה אור, מה צריך להגיד, וכן היה...
ואם היה בדיוק אותו דבר, זה היה מאוד משעמם. והיה מאוד משעמם, אבל מצד שני זה היה מקצר בהרבה את ההיסטוריה, כי היא לא הייתה. בסדר, אז כל אחד יכול לפרום מה מתאים לו מבחינת הדברים. בסדר, אבל מאוד חשוב להבין באמת ולהפנים את הדבר הזה, כי אחרת, איך מניטוי אומר? אמנם קוראים כמה מילים בעברית, אבל זה לא מה שכתוב בתורה.
זה חוקי טבע, מה זה...
לא, אבל שוב, חוקי טבע אפריורי, אם זה חוקי טבע אפריורי, אז אין אפשרות של נס. אין. למה? כי זה אפריורי.
כל הרעיון בנס הוא שהוא מבטל את מה שנקבע.
ממש לא.
אחרת הוא לא נס.
ממש לא.
אחרת הוא טבעי.
לא, לא, ממש לא. זה גם אחד מהבעיות שיש לנו, שאנחנו אימצנו הגדרה של נס שלא כתובה בשום מקום אצל חז"ל. חז"ל לא מדברים על שינוי של חוקי הטבע. גם הרמב״ם, שמקבל כמובן את דעת חז"ל, אחר כך צריך להתמודד. אז אם זה לא שינוי, אז איך אני יכול להסביר? ואז הוא בא ואומר שהניסים האלה כבר הם חלק מהתוכנית עצמה, והם נקבעו כבר מששת ימי המעשה בזמן של בין השמשות. אומר לו המהר"ל, תהיה רציני.
זה לא חז"ל
אמרו? לא, זה רמב"ם. ברור, ברור, נבראו, כן, אבל הרמב"ם אומר משהו אחר. העיתוי והצורה של קריאת ים סוף, זה חלק שכבר, זה משהו שנקבע כבר בבריאת העולם. שביום זה וזה וזה ושעה זו וזו וזו וזו, בני ישראל יגיעו לפני הים, והים אומר, אמר, אל תהיה רציני.
תוך ידיעה שהם ירצו לצאת.
לא.
אז זה
בבחירה. זה בדיוק מה שאמר הרמב"ם אומר לו. תהיה רציני, יש בחירה. לא, ואתה בעצמך הרמב"ם קבעת את זה להלכה, לא? בסדר? אבל כל זה נובע, כל השאלות האלה נובעות מההנחה שהנס זה לא שבירת הטבע.
זה...
הזכרתי כבר את זה, הקדמה שנייה של גבורות השם. למדנו את זה פעם, לא? לא? טוב, בסדר.
לא, דיברת על זה, לא קראנו
את זה. אוקיי, בסדר, 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 בהזדמנות, בהזדמנות. אחרי שתעשו את שיעורי בית, תקראו שמה. נא לעיין קודם כל גם כן בדברי הרלב"ג, במקור וכו'. בסדר.
הנס נעשה כשנחוץ? כשנחוץ נס?
זאת שאלה מאוד גדולה. בסדר, זה נושא בפני עצמו שצריך ללמוד אותו, מה התנאים וכו'. בסדר. זה לא העיקר כרגע שלנו. קודם כל צריך, שוב, חוקי הטבע לא אפריורי. אין בדיעבד, אין תולדה. או תוצאה, סליחה, תוצאה של ההתפתחות הטבעית שהייתה במהלך ששת הימים. במילים אחרות, העולם שאנחנו מכירים היום, מבחינה פיזיקלית, כן? זה העולם של סוף יום השישי. מה היה לפני זה? לא יודעים. חוקים אחרים, מן הסתם. אנחנו לא יכולים לדבר על, 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 על מה שהיה לפני. בסדר? אנחנו לא יכולים לדבר. בסדר? מי אמר יותר טוב? מי אמר יותר טוב? יותר טוב זה שיפוט מוסרי, זה נשאיר את זה למי ששופט. בריאה עשתה מה שהיא רצתה לעשות. בסדר? אוקיי, בסדר, אני יודע. נתפס אולי כרעיון מהפכני, אבל זה מה יש. בסדר? אז מאוד חשוב לזכור את הדבר הזה. מלכתחילה היה הכל פתוח. כאשר זה נחתם, זה נחתם ואין להשיב. כפי שנאמר בפירוש במגילת אסתר, ואתם כתבו על היהודים כתוב בעיניכם בשם המלך, וחיתמו בטבעת המלך, כי כתב אשר נכתב בשם המלך ונחתום, בטבעת המלך אין להשיב. זאת אומרת, זה בלתי הפיך. בשפה שלנו, העולם הפך להיות דטרמיניסטי. יש חוקים, ויש חוק אחד מאוד חשוב שנקרא חוק הסיבתיות. וצריך להתרגל לדברים האלה, ואנחנו, האדם עסוק כבר כמה אלפי שנים בגילוי החוקים האלה, והבנת החוקים האלה. לא כדי לשנות, אלא כדי להבין איך זה מתפקד כל הסיפור הזה. ואתם כתבו על היהודים, כתוב בעיניכם, הכל פתוח. הנה, זה הפירוש של הפסוק. כן? אף אחד אינו אומר לכם מה לכתוב. מה לכתוב? בשם המלך, וכל זה הוא בשם המלך. כל זה מתאים לו, הוא מוכן לתת לזה קיום במציאות. וחיתמו בטבעת המלך, מי חותם? האם המלך בעצמו חותם, או שמה הוא נתן כוח לנתיניו לחתום? לפי פשט הפסוק, התשובה ברורה. הוא נתן כוח לנתיניו לחתום בשמו. הוא סומך עליהם משום שהם שותפיו. הוא מאמין בהם. הם שליחיו. הם המסוגלים לגלות במציאות ההיסטורית את חותמו של המלך האמת. אמת מארץ תצמח. אני חושב שעל זה דיברנו בסוף השיעור הבא, הקודם. זה מאוד מאוד חשוב. כן? כי לפי הפירוש שמניתו נותן כאן לפסוק הזה מגילת אסתר, אנחנו מבינים שגם החתימה נעשית על ידי האדם. המעשה של האדם קובע את האמת. כן. מעשה החתימה בא אחרי שאסתר ומרדכי כתבו את אשר רצו לכתוב. הוא בא לתת גושפנקה רשמי לנכתב, והוא הופך את התוכן, את תוכן המכתב לבלתי הפיך. כי כתב אשר נכתב בשם המלך ונחתום בטבעת המלך אין להשיב. ולפי זה אנחנו מבינים את השלבים השונים. הקדוש ברוך הוא נתן את היכולת לאדם להחליט. כך הדברים ייראו. אותם דברים שהאדם מחליט לעשות הם מבחינת אמת. ואז בא הקדוש ברוך הוא וחותם. כמובן שזה מטיל אחריות אדירה על האדם ועל המעשים שלו.
גם
אמונה
גדולה באדם.
ברור, הנה זה מה שם. מאמין בהם. הקדוש ברוך הוא מאמין גדול.
וזה מסביר מה שכתוב
אחר
כל יום על אף הכיבורה.
ברור, ברור.
הנה כי טוב.
כן, כן.
אני יודע
כן,
שתסתדלו כן. עם זה גם.
כן. ודאי.
ומה קורה אם אדם יודע, הוא מרגיש שזה לא כי טוב ולא
מה זאת אומרת הוא מרגיש שזה לא כיתות? הוא, האדם, האדם, האדם הוא... האדם הוא הפועל. האדם הוא הפועל, הוא לא השופט. אז אפשר לכתוב שיר, איך זה השיר הזה? אין לנו על מי להישען אלא על אבינו שבשמיים, שאבינו שבשמיים אומר, אין לי על מי להישען אלא עליכם. אז הוא מתקן. כשיש פנצ'ר בגלגל, מה עושים?
לא, הוא צריך לתקן, אבל הוא צריך
סייעתא דשמיא. כשיש פנצ'ר בגלגל, אני גם צריך גלגל רזרבי. אם אין לי, אני בבעיה.
מה שאני רוצה להגיד...
אני הבנתי. האם אין מגבלות? יש מגבלות, כן. לכל הצדדים יש מגבלות. גם לריבונו של עולם יש מגבלות.
שהוא שם על עצמו.
כן, אבל זה מגבלה. יש מגבלות, כי למשל קודם כל אני מגיע, אני לא... קרו כמה דברים לפניי, לא? יכול להיות שחלק מהדברים האלה אני לא אוהב אותם במיוחד, אבל לקחת אותם בחשבון אני חייב, אז אני עושה. זה ברור שצדר, בדור הראשון, אצל אדם הראשון, אולי הכל באמת בטוח אחר כך. יש היסטוריה. אבל יש גם כמה כלים שהבורא נתן לנו כדי לעזור לנו לתקן את הפנצ'ר. גלגל רזרבי, ג'ק ועוד כמה דברים.
האדם הראשון חטא והקדוש ברוך הוא חתם?
טוב, כן, עובדה. אם לא, לא היינו פה, לא. מזעזע.
כל
הבלה
שקורית בעולם.
לא, לפעמים הוא לא.
המבול.
לא
יודעים
אם הוא
חתם.
היה מבול,
הוא
לא חתם.
זה עצבן אותו קצת.
כן.
עצבן אותו, אבל לא
חתם. בסדר, אוקיי.
לא אומר מה תחושתו. הוא אומר, הוא שם את החותמת.
כן.
אין הסבר אחר,
ככה תהיה. אכן, אכן. טוב, אבל זה מזעזע לשמוע דברים כאלה כנראה. ובכל זאת הקדוש ברוך הוא מאמין בנו. הלאה, מה? הוא אופטימי, כנראה שהוא יודע מה דברים שאנחנו לא יודעים, לא?
פעם יש אגרות כאלה,
פעם
יש אגרות
כאלה,
הם
משתנות
כל הזמן.
אה?
גם
על האבלות
הוא חותם.
טוב, זאת השאלה, זאת השאלה, זאת השאלה, מה המשמעות של החתימה הזאת? בסדר? טוב, זה ברור שברגע שלוקחים קצת את הדברים בצורה רצינית ולא מסתפקים בכל מיני ניתוחים ילדותיים, מגלים שיש כאן ים של שאלות ושל סוגיות שצריך לברר אותם, לעיין בהם וכו'. אבל לפחות העיון הזה אז נעשה בתוך המסגרת המתאימה, ולא מסגרת שמישהו המציא בלי שום קשר למה שכתוב בתורה.
את ההנחה הזאת צריכים לקבל כאקסיומה, ועכשיו
לבדוק
את כל התקנות. או לא
מקבל
את האקסיומה הזאת, תקבל אקסיומה אחרת.
כי זה לא אקסיומה, זה מה שהתורה אומרת.
אם אנחנו ממשיכים,
לא, זה... מחפשים את השאלות, התשובות. זה,
הוא אקסיומה.
לא, הוא לא אקסיומה, הוא מה שכתוב בתורה. לא, זה מה שכתוב בתורה. אתה יכול לבוא ולהגיד, אני לא רוצה לדון לפי הנתונים שיש בתורה. זה אפשר, אבל זה פילוסופיה. זה אתגר לא תורה.
אבל שנינו מפרשים את אותו דבר, כנראה, במה שכתוב.
שוב, אנחנו חוזרים לדיון הזה, לדיון הזה שכאן לא מדובר בדעה הפרטית של פלוני או אלמוני, בפירוש שהוא נותן או לא נותן, אלא במסורת הנבואית שנמצאה ממשה רבינו. על ידי רבותינו הפרושים. לא נזוז מזה. זה אתה יכול לקחת כאקסיום. בסדר? אבל ברגע שאתה בא ואומר, אני יוצא מהדבר הזה, אז זה כבר לא מסורת, זה לא המסורת של עם ישראל. זה משהו אחר.
מעניין שהרב אשכנזי דווקא מצביע על תקופה שהיא בעצם נקראת העולם הנסתר. זה נותן את אסתר ומרדכי שפעלו בעולם הנסתר ובעולם הגלוי. זאת אומרת שזו התקופה שבה אנחנו...
לא, אני חושב שהוא לקח את הפסוק הזה כי זה ממחיש ממש את ה... מה שהוא רוצה להסביר בצורה פשוטה בלי להזדקק לכל מיני מושגים שאף אחד לא מבין אותם. כאן רואים בפירוש. טוב. בראשית ברא אלוקים, סופי תיבות, אמת. לא ראשי תיבות. החתימה, החקיקה באה בדיעבד מהנעשה על ידי הבריאה במהלך ששת ימי המעשה. זה אותו דבר, אבל צורה יותר... חידושו העצום של רבי יצחק במדרש הוא שמצב זה של בדיעבד הוא למעשה גילוי של רצונו הפנימי של הקדוש ברוך. זה מחזיר אותנו לדברי המדרש בעמוד 335. שרבי יצחק פתח ראש דבריך האמת, כן? אמר רבי יצחק מתחילת בריאתו של עולם ראש דבריך האמת. מה זה הראש דבריך האמת אם זה בדיעבד? אז הנה התשובה. הבדיעבד הזה זה גילוי של רצונו הפנימי של הקדוש ברוך הוא.
סוף מעשה.
בדיוק, בדיוק. מכאן הכלל הזה. הוא מגלה ראש דבריו של הבורא מבחינת סוף מעשה ומחשב התחיל. לא, לא, בסדר. זה מאוד חשוב להבין את הדברים האלה. כן? מה?
אם זה הרצון הפנימי, למה הוא לא עשה
מלכתחילה? הדברים הפנימיים ביותר יוצאים בסוף. מתגלים בסוף. זה כלל ש...
הוא בקרה שהאדמה לא תעשה מה שהוא אמר.
לא.
אז מה זה הרצון הפנימי?
אז המציאות שהאדם הוא עושה אותה, מגלה את הרצון הפנימי בסופו של דבר של הבורא מלכתחילה. זאת אומרת שבסופו של דבר מה שמתממש, מתגשם, מה שנעשה, זה מחשבת הבריאה. אז כאן יש עוד שאלה מאוד חשובה שצריך לדון בה, האם באמת זה רק את זה יכול לצאת אל הפועל? זה קשור, אז זה מחזיר אותנו לספורט הלאומי, הידיעה והבחירה, ועוד כל מיני שאלות האלה, אבל זאת שאלה מאוד מאוד עמוקה ורצינית ביותר.
כאילו, היה אפשר יותר.
לא, השאלה אם אפשר אחרת. תשובה? לא. טוב. אז אם כך, אז מה המשמעות של חופש הבחירה של האדם? רואים שיש מיליון שאלות, אבל לפחות זה הפך להיות שאלות אמיתיות.
יש מישהו
שאין בעצמי. לא, בלי, אז זהו, כאן את הוספת משהו שלא כתוב.
בנקודת הבחירה האדם חופשי.
אבל איך זה מסתדר עם זה שבסופו של דבר יש רק תוכנית אחת.
בדיוק מכבל למה שקדוש
ברוך הוא
רצה. איזה גאון האדם.
אתה רואה? אתה חושב שאנחנו סתם. אנחנו... לא, באמת, יש כאן, יש כאן ש...
אבל
ש...
אולי מחשבת הבריאה זה לא תוכנית, זה...
זה כן.
מה שרוצה שזה יהיה בסוף, שהנברא יהיה חופשי. זה מגלש את המחשבה
לא, 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 התחלתית. לא, 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 לא. יש תוכנית לבורא עבור הבריאה שלו.
כן, אבל זה לא... אני לא הבנתי את זה אף פעם שה... זה אומר שכל מעשה שאני עושה,
לא, זה
יהיה כזה
גם
מה שהוא רוצה.
זה
הסוף יהיה מה שהוא רוצה.
כן.
לא כל מעשה.
כן. זה אני מסכים איתך.
אז זה לא שהמעשה הזה שלי מגלה את עצמו. לא.
לא, 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 לא. יש כאן שני דברים. את רוצה לדון במישור הפרט. זה לא מעניין את מניתו. בשלב זה יש שאלה ואולי צריך לפני זה להסביר קצת כמה דברים. לכאורה מה שמניתו הסביר לנו זה שיש התפתחות טבעית, בסדר? זה מה שהוא אמר. לאן מובילה ההתפתחות הזאת?
ממה שהוא רצה.
רגע, לאן מובילה זו? שאלה.
לאשליה.
קודם כל יש שאלה. תשובה שניתנה על ידי יהודי, שהיה בזמנו מאוד מפורסם, לשאלה הזאת היא שאכן בהתחלה היה ענף התחלתי על ידי הבורא, ואחר כך הכל הוא מקרי. הנרי ברקסון כתב אפילו ספר על זה. בסדר? בהתחלה יש ענף, ואחר כך הדברים מתגלגלים מעצמם. לאן? אף אחד אינו יודע. האמירה הזאת של ברקסון היא בניגוד מוחלט למה שלפניו אמרו הגל ומרקס. הגל הוא לא יהודי, מרקס כן. יש הרבה יהודים כאן, זה סיפור אתה רואה בין במשפחה ומחוץ לבית המדרש. מה אמר הגל? יש תכלית להיסטוריה. הוא מתאר התפתחות בארבע שלבים. החברה המזרחית שלב ראשון, החברה היוונית השלב השני, השלב השלישי זה החברה הרומית, והשלב הרביעי זה החברה הנוצרית, קרי הגרמנית. וגרמניה הגדולה תביא אותנו לתכלית ההיסטוריה. תכלית ההיסטוריה זה לא אומר סוף ההיסטוריה, אבל זה אומר שהחברה האנושית תמציא את המודל האולטימטיבי לניהול של חברה אנושית. בסדר? זו המשמעות של המילה תכלית אצל הגל. ומבחינתו, התכלית זה החברה הליברלית. וזה מה שהוא מסביר בכמה וכמה הזדמנויות. מרקס חולק עליו, אומר לו ארבע שלבים אלא חמש. מהחברה הקומוניסטית הפרימיטיבית עד החברה הקומוניסטית האולטימטיבית. ומה שכל אחד מהם מוסיף, וזו הנקודה החשובה, מכיוון שמה ששולט בעולם זה הרציו, השכל, אבל לא השכל במובן של שכל רציונלי, כן? של היגיון במובן של טוב, צריך להגדיר את זה אחר כך, אולי. בסדר? אז בהכרח, החברה האנושית תמציא את הדגם האידיאלי הזה. לא יכול להיות אחרת. נגד התפיסה הזאת, נגד התפיסה...
נגד אותו דבר, נגד
התכלית. כן, כן. אגל ומרקס אומרים אותו דבר.
לגבי הסיבוב.
לא.
לא באמצעים, האמצעים שונים.
האמצעים לא מעניינים, לא את אגל ולא את מרקס. התכלית היא לא אותה תכלית. מרקס לא רואה בחברה ליברלית חזות הכל. ממש לא. אבל לא משנה. אין מנוס אלא להגיע לתכלית. ולא משנה כרגע מה היא התכלית, מכיוון שמה ששולט וקובע בסופו של דבר, זה ההיגיון הרציונלי של האדם. כן? ואם יש משהו שהוא אלוקי בעולם האימננטי, אז זה ההיגיון הרציונלי של האדם. טוב, בסדר. מה?
זה לא מרקס.
זה גם מרקס.
שהוא אלוקי
כן, 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 במובן של שפינוזה, כן, 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 עוד, בסדר, בסדר, כן, כן, במובן הזה, כן, יש משהו ש, 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 שהוא מעל האינדיבידואל, איזשהו, זה כמו קאנט, אני הטרנסנדנטלי של קאנט, יש משהו בימנה, אבל זה אימננטי, בסדר, אוקיי, טוב. ברקסון בא ואומר לו, אתם טועים. לא הבנתם את מה שדרווין אמר. טוב, אגל לא יכול לא לדעת מה דרווין אמר כי הוא בא אחריו, אבל מרקס כן. אגב, יש במקביל לזה גם הפירוש שפרויד נתן לכל הדברים האלה, אבל נעזור, זה לא, אנחנו לא נסבך יותר מדי את הדברים. אז ברקסון בא ואמר, לא נכון. אני בא ואומר, יש נפש התחלתי, למה הוא אומר את זה? זאת שאלה בפני עצמה. כי לכאורה גם אפשר לשאול למה בכלל אתה מדבר על הנפש התחלתי, אבל צריך איזושהי נקודה. יש איזשהו כוח, כוח החיים. זה הנפש התחלתי.
חייבים לדבר על משהו התחלתי.
לא חייבים. היום יש הרבה שיגידו, גם צריך למחוק את ההנחה הזאת אצל ברקסון, היא לא נכונה. טוב, זה עוד יהודי, כן, אוריית לא. לא יקבל את ההנחה הזאת, כן? הדברים מתבארים בעצמם. ככל שעולים בסיבוכיות הארגון של החומרים השונים, אז מופיעים כל מיני תכונות, והם מתניעים מתי שהוא את התהליך עצמו, בלי שום דבר.
זה בהמשך התהליך, אבל בתחילתו?
לא, זה תחילת התהליך. לא, נעזוב לדיונים ש...
הכל נעשה מעצמו.
כן. אז ברקסון בא ואומר, יש נפש התחלתי, אבל אתם מדברים על תכלית, אין דבר כזה תכלית, אחר כך זה ידע מקרה. אף אחד לא יכול לדעת, למה? כי האדם חופשי. אז אני לא יודע לאן הוא ירצה ללכת. אם הוא הולך בצד ימין, זה לא יהיה כמו ללכת בצד שמאל. ויש נקודות על החזור. הלך בצד ימין, הבין שהוא טעה, לא יכול לחזור לצד שמאל, זה כבר לא קיים.
מדבר על הקבעת או על הכלל, סליחה?
גם וגם.
אבל אם הכלל יכול להחליט לאיזה כיוון הם רוצים, בתור כלל,
זה מה ש...
כן
זה...
יש אפשרות לשאוף למשהו.
ל?
לשאוף למשהו.
למה אני צריך לשאוף למשהו? הדברים מתגלגלים. לא, מה שאת אומרת זה או רגל או מרקס, בסדר. למה קטסטרוף? דברים מתגלגלים. בסדר. צריך לזכור את הדברים כאשר אנחנו כאן רואים את מה שמניתו אומר. איפה היינו?
סוף מעשה
במחשבה תחילה. אז התפיסה של מניטות זה כמו המהר"ל והשל"ה. כמו חז"ל. המודל הנכון זה מאויין. לא המשולש לשלג אלא מאויין. יש נקודת ההתחלה, זה רצון הבורא, זה נקרא מחשבת הבריאה. אחר כך יש דברים שמתפתחים, בסופו של דבר מה שיוצא לפועל זה שוב אותה מחשבה. איך הדברים מתגלגלו בינתיים, זה בעיה של ריבונו של עולם. לכאורה אפשר להסביר את הירידה של בני ישראל במצרים על ידי סיפור פסיכולוגי של קינה ושנאה בין האחים, והם מכרו את יוסף והתגלגל מה שהתגלגל. וחז"ל באים ויד ואומרים, ראובן היה עסוק בסקרו את עניתו, יהודה היה עסוק ב... ויוסף היה עסוק בזה, ומה היה עושה הקדוש ברוך הוא? בורא את אורו של משיח. זאת אומרת שמבחינת חז"ל צריך מעבר להתרחשות זו או אחרת, לאירוע זה או אחר, להסתכל ולראות את המגמה, ולהבין שיש כאן מהלך מכוון. מכוון באיזה מובן? זאת השאלה. האם הקדוש ברוך הוא גורם לי עכשיו להרים את הזה? לא, זה לא אצל חזר. אבל אם אני הרמתי את הבקבוק ולא עשיתי משהו אחר, אז אני נלקח בחשבון. ובסופו של דבר מה שיכול לצאת אל הפועל זה אך ורק אותה מחשבה ש... 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 אותה תוכנית שרצה הקדוש ברוך הוא שתצא לפועל כאשר הוא ברא את העולם.
הבחירה היחידה שיש לבן אדם זה לפרוח כמה זמן זה ייקח.
לא, גם זה לא.
זה תלוי בו הזמן.
לא, גם זה לא מתברר.
למה? כי אם עושה טעות, זה ייקח יותר זמן. בסופו של דבר הוא יגיע לתחתית.
כן, 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 כן. ללכת בדרך. הדרך האדם בוחר, לא את הזמן.
אבל הדרך זה הזמן.
לא, זה מה שמתברר גם כן בדיוק.
אבל יש
הביתה והחישנה,
וביתה החישנה שנייה.
כן, אז כפי שמניתו היה אומר, זה לא או ביתה. או החישנה, אלא זה בעיטה החישנה קצת.
אבל שלה כמה?
כמה שבועות. זה מה שהוא היה אומר על מלחמת ששת הימים. הוא אמר, לא פעם ולא פעמיים, שהתאריך היה ידוע למקובלים. לא יודע מאיפה, אבל נניח. מה? כן, כן, מופיע, בסדר. מופיע. כן, מופיע. בדיעבד אנחנו חכמים ויודעים לפרש את ראשי התיבות שהגר"א כותב שם, וזה בסדר. נגיד שאת...
גם הגירוש היה נתן?
נגיד שהתאריך של שנת תשכח היה ידוע, אבל זה לא קרה בתשכח. זה קרה בשבועות, כמה שבועות לפני זה. זה הכי שינה. היום ימניתו. טוב, משבועות עד ראש השנה. כמה זמן יש לנו? 3 חודשים בערך. זה הכי שינה של ההיסטוריה. זה עצום. אבל זה אומר שמה לעשות? יש תהליך... אז זהו, אז הטעות זה לבוא ולהגיד זה דטרמיניסטי, אז לא צריך לעשות שום דבר, זה יקרה ממילא. לא, זה לא.
אני לא מבינה. אם יש תכלית במחשבה תחילה,
כן.
זה דטרמיניסטי בגדול.
לא, 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 זה בדיוק זה.
ואנחנו באמצע כמו
בתור. לא, 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 זה...
מה משנה מה שתעשי?
לא, לא, זה...
בסוף, יגמר במאויין למה?
לא, זה בדיוק הטעות.
מה לא?
זה בדיוק הטעות. כי אנחנו מדברים על מספר עולמות. בעולם עשייה, זה הכל... כמעט. להתחשב כמובן במה שקרה וקדם וכו' וכו', בסדר. כשכל שעולים בסולם העולמות ומגיעים לעולם שהוא עולם של עולם הבריאה ועולם האצילות, אז יש פחות ופחות. יש תוכנית שם. טוב, ואין סתירה בין הדברים.
תוכנית זה אורו של משיח.
המגמה...
זה בעולם הבריאה, זה פה.
לא, עולם הבריאה זה לא פה, אנחנו בעולם עשייה.
בעולם עשייה, סליחה.
זה מה שיצא בפועל, כן, אחר כך. אנחנו מוצאים את התוכנית הזאת לפועל. גם אם לא נראה לנו.
איך שלא נעשה?
איך שלא נעשה, זה בסוף... איך שלא נעשה, בסוף יתברר... בסוף יתברר שהיינו ילדים טובים. זה אופטימיות של ריבונו של
עולם.
אם בסוף יתברר, אז אנחנו
נעשות
מה
שאני רוצה. ירוס ספרד.
גירוש ספרד, כן.
גם בתאמית. היה בתוכנית?
יכול להיות.
יכול להיות? למה על זה אתה אומר יכול להיות ועל ששת אני מדבר בטוח?
אני לא יודע, כי זה מה ניתו אמר, זה מה ניתו לא אמר. זה הכל, אני לא... מה, אני...
לא, אבל הוא בגדול אומר הכל, הכל נקבע.
לא, אני לא אומר... אני שוב... זה וזה, וזה באמת דברים...
אנחנו רואים גם לב מלאכים ושרים ביד השם, אז פרדינן ואיזבלה יכולו לחשוב אחרת.
כן, נכון, נכון, גם ברור. נכון, בסדר, אז למה לשאול על ספרד אם יש לנו דבר את ברור?
כל דגים שתיקה.
בסדר, אז הקושי שאנחנו לא רגילים באמת לחשוב במונחים של מספר עולמות.
שאנחנו לא שם.
כן, בסדר.
קשה לחשוב על משהו שאתה לא
חווה.
לא,
אני מבינה
את המשמעות שלך.
כן, כן, אבל...
מה זה מוסיף לי כשאני חושבת על זה?
שאני יודע לאן ללכת. מה המגמה?
יש מספר.
לא, כי אם אני יודע שיש תוכנית, אז אני יכול לשאול מה יש בתוכנית הזאת.
אתה נשאר עם השאלה?
לא, אני לא נשאר את התשובה. התשובה היא התורה. לא התורה במובן של ספר מצוות, אלא התורה במובן של גילוי רצון הבורא עבור הבריאה שלו.
אתה מדבר מבחינה פרטית?
כמה שאתה יותר עולה בעולמות, אתה פחות חופשי.
אם אתה לא יודע למה אתה מדבר.
ככל שאני עולה בעולמות, אני מגלה שאני פחות ופחות חופשי. כן, כן. כן, כי מה שאני לומד זה מחשבת הבריאה. כן? והרצון של מי שעוסק בדברים האלה זה באמת לוותר על הבחירה החופשית שלו כדי להתאים את עצמו לחלוטין עם מחשבת הבריאה. לא יודע. זה הרצון של החסיד. זה הרצון של החסיד.
יש דרכים שונות לתכלית ואדם מוכר את הדרכים.
בדיוק, בדיוק. 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 אבל... בסוף, הכל מוביל לירושלים הבנויה.
לא, עצם זה שדיברנו שיש גם היו חלופות, יכול להיות שהיו חלופות בהיסטוריה לעם ישראל, מלכות יוון, מלכות רומי, זה רק מראה שהבחירה היא באמת חופשית, כי אם ישראל לא תממש את האפשרות של להיות ישראל, יבוא מישהו אחר וניסה לממש את זה, זאת אומרת...
כן, כן, אבל אנחנו כפי שמניתו היה ואומר בעצמו, אנחנו כבר התקדמנו כבר דרך ארוכה מאוד, אז אנחנו לא צריכים לדון בחזרה בשאלות מסוימות,
לא
לשאול
את זה,
אני
רק אומר שיש חלופה, זה אומר שיש
בחירה. כן, ודאי, 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 זה הולך ביחד. אבל שוב, אבל בדיוק, זאת הנקודה, ולא צריך, אסור לטעות בדבר הזה. אין שום גזירה קדומה מבחינתנו. טוב, אני יודע שהשאלה המעניינת היא זה, גם אם אני הולך, נגיד, אני צריך ללכת מפה לשם, אני הולך בקו ישר, מתחיל להתפרפר, לעשות סיבוב שלם. איך הקדוש ברוך הוא מסובב את הדברים כך שבסוף השבוע אני אגיע לשם, ובאותו זמן. אבל זו שאלה שלו, זה בעיה שלו, מה נשאר לו את ה... זה יהיה, יהיה.
אני חושב שהוא רציונלי,
הוא יודע לסדר. לא, הוא לא רציונלי. הוא לא רציונלי, הוא אלוקי. הוא אלוקי, זה ההבדל. זה ההבדל הגדול. זה ההבדל הגדול בינינו. אנחנו רציונליים, הוא אלוקי. וכנראה שיש יתרון לצד שלו בדברים האלה. בסדר. אבל פתאום אנחנו שואלים כל מיני שאלות. איך יכול להיות שיש לנו שוב בחירות? זו בעיה שלו עכשיו. אנחנו יכולים להסביר פסיכולוגיה של זה מול זה. זאת אומרת, יש כמה מישורים של הסברים. כן? אז יש הסברים שהם כולם בעולם העשייה.
שם זה חופש.
ושם זה חופש מוחלט.
וזה גם בגלל זה יש השאלה של תכלית.
ברור.
בתוך החופש המוחלט אתה
לא רוצה את התכלית. ברור, ברור, ברור.
אם אתה רוצה אותה, אתה חייב להגביר.
נכון, נכון, נכון.
ומזה אתה יכול להגיע בקלות רבה לשב ואל תעשה. יש בחירות,
כמובן,
את זה אחרת.
כמובן, 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 כמובן.
לא, הסתכלה בשני הקצוות. שאם, אחד שאתה לא רואה חוץ מעולם העשייה, אז אתה רק פועל, ואתה פועל בצורה מסוימת, לפי כל דרכים כלשהו, מוסרי או לא מוסרי.
נכון, לא, יש מגוון קטלוג שלהם אפשר לבחור ולהזמין כל מיני תופעות שליליות תוך כדי, זה לא משנה את העיקרון. העיקרון הוא שכאשר אני מחליט לעשות עכשיו משהו, זה אני החלטתי, ולכן אני אחראי להחלטה הזאת, כן? ואם אני לא עושה שום דבר, אז לא יקרה שום דבר. יש כמה וכמה פרקים בעבודת הקודש של בני הרבי מאירי בן גבאי, ישנה מביא אותם. שבדיוק הוא מדבר על זה, ההבדל בין החקלאי שתורח והחקלאי שיושב ולא עושה שום דבר. איך הוא אמר שם? הוא מפרש איזשהו פסוק, אני זוכר מה. אלה יסבעו לחם, והוא זה שלא עשה שום דבר, איך הוא אומר? יסבע ריש. נשאר, רבי מאירי בן גבאי. זה ההבדל, זה בעולם העשייה.
זה לא דומה, אני לא פיזיקאית, אבל זה לא דומה כשאתה נכנס יותר ויותר לננו, ננו, ננו, אז הדברים יותר חופשים ככה.
נראים, טוב, זה כבר...
חוקים כמה שאתה עולה יותר...
טוב, זה כבר עניין של פרשנות של כמה וכמה דברים. על זה יש מחלוקות. אז זה יש מחלוקות. חוץ מזה, זה לא משנה שבא...
אנחנו כאילו, אנחנו בננו כתור בני אדם בעולם
לא, העשייה. לא, בעולם המקרו זה כבר לא קיים כל זה. בסדר.
אז זה יש השוואה.
מה?
אני לא אומר, כאילו בזכות מה אתה יוצא נגד השאלה, אל תעשה. ממילא, הקרב לא הוא אמר, אני אשיג את המטרה שלי.
למה? כי...
כן,
מי אלים לך לדעת? מה לעשות? כן, אין שום משמעות לשום דבר, אבל הקדוש ברוך הוא אמר משהו לאדם הראשון, לא יודע. לא מוזר, לא? לא, לא, אני רוצה אפילו לדייק ולקרוא את הפסוקים אחרי החטא. יגידו שאולי המצב, אולי המצב השתנה, כן? אז להפך, להפך. אבל לפני שיש לנו את הפסוק שמודיע לנו על הגירוש של אדם מהגן. איפה זה? זה לפני פסוק, בפרק ג' פסוק חף ד', יש פסוק חף ג', שזה כמה מפתיע שלפני חף ד' יש חף ג', וכתוב שמה, וישלחו השם אלוהים מגן עדן לעבוד את האדמה. למה? שב ואל תעשה. הרי, אני עשיתי רק דבר אחד, זה יצא לא מוצלח במיוחד. אז עכשיו המסקנה מתבקשת, זה שב ואל תעשה, לא? לכן הקדוש ברוך הוא אומר, לא הבנת שום דבר, חביבי, לך תעבוד. תעשה, אדם משפגע. טוב, לא יודע, זה לא נכנס לפסיך. לא, זה פסוק מאוד מפתיע.
ככה קיבוצים התמודדו?
מה?
ככה קיבוצים התמודדו.
וישחררו השם אלוהים, טוב, אתה בשליחות. העבודה זה שליחות. זה אפילו העבודה, זה נקרא עבודה. זה לא מלאכה, עמל או לא יודע מה. מגן עדן לעבוד את האדמה. לא, לפי התפיסה של שב ואל תעשה.
לא, תעשה לעצמך. כי אחרת לא תחיה. אתה צריך, אין לך יותר את גן עדן שבו הכל נעשה לבד ואתה יכול...
אני אומר שגם בגן עדן זה היה ככה.
לא יודע.
גם בסדר, לא יודע.
אומר לו, אבל עכשיו לך, תתחיל לעבוד. תתארגן, תמצא לך את הדרך הנכונה להתארגן. ואתה מתארגן.
לא, זה לפני הגירוש. זאת אומרת, גם בגן עדן.
לא,
לא, לא, לא, לא, אני מזכיר. חב ג' קודם לחמתנת.
אבל הוא אחרי
כ"ב. באופן מאוד מפתיע.
אבל אין מוקדם ומאוחר.
ויש מאוד... זה קשור לכל דבר.
אתה יודע,
כן, אבל זה לפני הגירוש.
אז אחרי
החטא. את רוצה לפני החטא?
כן, אחרי שהחטאתי.
את רוצה לפני?
אני יודעת שיש ציווי לך.
ברור. לא, יפה. זה ידוע, בסדר. זאת אומרת, גם אחרי החטא, הקדוש ברוך הוא לא שינה את דעתו. אני סומך עליך כדי שבסופו של דבר, גם אם בינתיים אתה התפרפרת בדרך במקום ללכת ולעשות מה שאני ביקשתי ממך, אתה תוציא אל הפועל את מחשבת הבריאה.
זה לא כתוב.
אם לא תעשה את זה כמו
ש... לא, זה לא כתוב. זה אני מסכים שזה לא כתוב. זה אני מסכים שזה לא כתוב. אבל זה הסאבטקסט. כן. כי הקדוש ברוך הוא אופטימי. הוא בכל זאת מאמין עדיין באדם הראשון. עם קצת רצון טוב, אתה תצליח. תחליט להצליח.
וכותב את זה מניטו אחרי השואה.
ברור.
שעדיין הוא חושב שהקדוש ברוך הוא אופטימי.
כן, בוודאי. בוודאי, ודאי. ודאי.
נקודה חזקה, כי
אפשר לדור שעבר את זה, כי נשאר בסדר שני בדיוק. בהחלט, בהחלט. זה לא אומר שאין רשעים בעולם.
לגבי מהותו של האדם, מניטו לא היה אופטימי.
לא, מניטו היה מציאותי חסר תקנה.
זמן היה אומר, זה עניין של
מחיר. בדיוק, בדיוק.
המחיר שנשלם של הגיע.
נכון, נכון.
זה אנחנו.
הוא אף פעם לא אמר שלא נגיע. באיזה מצב הוא שאל? כן, זה מציע. בסדר. וזאת השאלה באמת מבחינה החשובה ביותר. זאת אומרת, העברי יודע שבסופו של דבר, ככה הוא היה אומר, אנחנו יודעים שאנחנו נגיע. זה חלק מהאמונה שלנו. אנחנו יודעים את זה. מרקס הוא יהודי. טוב, עגל פשוט. עגל כידוע, קיבל את הרעיונות שלו מפילוסוף אחר שנקרא ויקו, שקרא את התרגום הלטיני של נצח ישראל של המערב. הכל בא משם. אז אני מציע לכם ללמוד את נצח ישראל גם בלטינית. זה תרגיל טוב למי שרוצה לחזור ולשפשף את מהתיכון את הלטינית שלו. ייקח את הגרסה הלטינית מול הגרסה העברית ויוציא מהדורה מדעית עם הערות מחכימות. מה?
כן, אני למדתי 6 שנים. שש שנים,
אני מצוחה את מילים
עכשיו. כן,
בטח. כל הכבוד.
כל הזמן שבזבזת,
אנחנו נבין בו נבין. שלא לדבר על יוונית.
זה היה לחכמים.
מה זאת אומרת?
מה
מהר"ל זה דמות מרכזית בתקופה שלו, והשפה התרבותית בתקופה שלו זה עדיין לטינית. כמו שהתרגמו הרבה הרבה גדולי ישראל ללטינית, הרלב"ג תורגם ללטינית מההתחלה עד הסוף, ועוד רבים. בדרך כלל מומרים. בדרך כלל. אבל לא תמיד. לא תמיד. למשל, איך קוראים לה הוא? פיקו. פיקו דה לה מירנדולה, שהוא נחשב לאחד מהאבות המייסדים של הקבלה הנוצרית. קרא לא מעט כתבים עבריים בלטינית. אמנם הוא גם ידע כנראה עברית, כמו כל איש מתורבת באותה תקופה שידע גם לטינית, גם יוונית, גם מה שצריך לדעת היום גם כן. כן? ודאי, היו מתרגמים. זו תופעה מאוד מעניינת. בסדר? למה דיברנו, הזכרנו את
אותה? אני שאלתי נוגעים
בצרפת לטינית. כן. בתקופה שלנו כן. המודרניים לא, אלה שהיו לא היו לומדים לטינית.
בגיל 11 היה צריך להחליט לאיזה כיוון אתה הולך. או קלאסים או מודרניים.
כן, לטינית וגרמנית. אנגלית זה היה...
לא, אנגלית...
לא, לא, לא. לטינית וגרמנית.
לא.
ודאי, ודאי, ודאי. ודאי. טוב. מה, היו זמן?
לא, היום מזל שנולדתי בארץ, נחסך מני כל ה...
אתה לא יודע איזה מזל יש לך. נחסך לי מזל. במודרני
לומדים
לי. אנגלית בערבית. היה מילון צרפתית לבנית לטינית כזה, אגפיו.
אגפיו? נסחוב את זה לבית ספר כל יום.
היה כמה וכמה... כמה וכמה קילוגרמים.
כן.
טוב. חזרה לפסוק חב ג' שקודם עדיין לפסוק חב ד', למרות כל ההערות שזה, שזה באמת...
זה נוסטלגיה. מה? זה לא נוסטלגיה. זיכרונות, אבל לא נוסטלגיה.
טוב, אז באמת, קדוש ברוך הוא אומר על האדם, תעבוד, אתה לא עושה כלום, לא יקרה. לא יקרה כלום. לא, זה עד כדי כך, אתה שותף שלי באמת. לא יקרה כלום.
מה נכון? אני אעניש אותך על שתעשה.
מי אומר את זה? איפה זה כתוב?
העונש היה לזה.
אין עונש. צריך להשתחרר מהמושג הזה עונש. זה אחד מהצרות הגדולות שיש לנו, שכל דבר אנחנו אומרים עונש.
תוצאה טבעית בלשון
המהר"ל והשל"א. לא, כי הם קודמים.
נכון, זה עדיין...
זה חוק הסיבתיות. זה המשמעות של... כאשר המהר"ל מדבר, יש כמה ביטויים כאלה שאסור לטעות בהבנה שלהם. יש ביטוי שחוזר במהר"ל אין ספור פעמים. הטבע והטבע 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 והטבע. ואנשים חושבים שהוא מדבר על מה? על חוק הגרביטציה. לא! הטבע אצל המהר"ל זה העצם. העצם, בלשון הפילוסופים של ימי הביניים, הדבר של עצמו, המהות של הדבר, כאשר המהר"ל מדבר שהטבע של האדם הוא כך וכך,
זה מהות האדם.
אבל זה השפה שלו. אם הוא היה חי 200 שנה לפני זה, היה אומר העצם של האדם. ואם הוא היה חי בתקופת התנ"ך, היה אומר, הצלם. כי זו אותה מילה. ומניטו, כאשר הוא בא ומתרגם את המילה צלם, בצרפתית, מה הוא אומר? דסן, D-E-S-E-I-N. לא הציור, אלא התכלית, הפרויקט. מחשבת הבריאה, זה בדיוק זה. ואז הצלם והעצם והטבע והמחשבת הבריאה, זה אותו דבר.
זה לא משנה בעיניי אם אתה קורא לזה כך או כך.
זה מאוד חשוב.
כי כשכתוב עם שמוע,
כן.
שאם אתה לא שומע בדבריי, כן. לא ימנה גשם, אז תמות. אז זה לא, אז בסדר,
לא כתוב תמות. לא כתוב תמות.
אי אפשר לחיות בלי.
אבל לא כתוב תמות.
למה יש מילוק?
למה עכשיו יש התפלת מים?
בכל אופן, כאילו, אז בסדר, זה לא משנה אם זה לא נקרא עונש. בסופו של דבר, השם מוצא את הדרכים שאנחנו צריכים לעשות.
לא, התורה מתארת את המסגרת הטבעית, הפעם טבעית במשמעות של טבע, כן? כדי שאנחנו נדע שלא נשלה את עצמנו, שאם אנחנו לא עושים שום דבר, הכל יהיה בסדר.
הכל יהיה בסדר, כי הוא יבצע את התוכנית כמו
שנראה. לא, לא, זה בדיוק, אבל זה בדיוק, זה בדיוק זה. זה בדיוק זה. אם משה רבנו לא בא ואומר ועושה את כל המאמצים להוציא את ישראל ממצרים, עם ישראל לא יוצא ממצרים. זה אומר שהוא לא גם ישראל, הוא גם לא עם ישראל.
בדיוק, אז
ימצא
ישראל אחר.
מי אומר?
לא יודע, מי אומר
שהגמרא
אומרת, מעמיד עליהם
מלך כרשע, כן,
כן, כן. זה פעולה אקטיבית, זה לא מצעה טבעית,
כן,
כן. של מצב
אינרטי. כן.
זה משהו שהוא עושה, הוא מתערב.
וזה מה שאנחנו רוצים.
לא,
זה מה
שחז"ל מלמדים אותנו.
אז חז"ל באים ואומרים, יהודים יקרים. אם אתם לא מבינים שיום אחד אתם צריכים לצאת מהגלות, כן? כי התכלית זה לא להישאר בגלות אלא זה הגאולה, כן? אז אני אמצא דרכים כדי להוציא אתכם. זה מה שאתם רוצים?
זה לא משנה מה אני רוצה, הוא יעשה את זה כדי
להשיג
את המטרה שלו.
זה...
אני לא חייבת לעשות
כלום. זה לא מה שרבי אליעזר מתכוון.
וזה גם...
רבי אליעזר בא להזהיר מפני הדבר הזה.
מה זה אם בחוקותיי תלכו
בין?
אז
ההסבר
מה יקרה בדיוק מתואר.
לא. אם בחוקותיי תלכו ובית מצוותיי תשמרו, אז הטבע לא יהווה מסך, לא יהווה עיכוב מפניכם. לפני הרצון שלכם ללכת בחוקות שלי. זה המשמעות.
ואם לא?
ואם לא, זה כן יהווה עיכוב.
וואו, הוא מסביר תיאור חגיגי.
כן, 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 של עיכוב.
אז איך אתה יודע מה התיאור הזה? התיאור הזה מראה שאתה יודע בדיוק מה יקרה. אז...
כי כדי...
קבעתי מה יקרה.
כי כדי...
זה לא חוק ש...
זה חוק, כי כדי...
אולי יוכל את בשר...
כי כן, כן, זה חוק. החוקים זה לא רק חוקים פיזיקליים או חינום או פיזיולוגיים, אלא יש גם חוקים בהיסטוריה. יש גם חוקים בהיסטוריה. ולכן התורה מתארת בדיוק את ההשלכות, לא מבחינת עונש, אלא את ההשלכות של בחירה באלף או בחירה בבית. אם אתם בוחרים באלף, זה אם חוקותיי תשמעו. אז הטבע לא יהווה מסך, לא יעכב את המימוש של ההבטחות שאני נתתי לכם, כי באמת אתם ראויים אז לקבל את ההבטחות האלה. אבל אם חס וחלילה אתם לא הולכים בדבר הזה, שזה אומר שאתם אומרים, אנחנו החלטנו לא להיות באמת ישראל, אז תדעו שאז אתם תהיו כפופים כמו כולם לחוקות הטבע, כולל לחוקות ההיסטוריה. ואף עם לא שורד בתנאים האלה. זה מה שהתורה אומרת. זה מה שחז"ל מלמדים שם. רשי, מה לעשות? ואם לא רשי, אשלה. שמסביר את הדברים, דווקא שם הוא מביא את דברי רבי מאיר בן גבאי, שחור על גבי לבן, שזו המשמעות של הפסוק הזה. ומאוד חשוב להבין את הדבר הזה. איך המניטו היה אומר? הקדוש ברוך הוא לא אל אכזרי שמצפה בעונג רב לראות מתי הבריאה שלו נופלת. ואז זה גורם לו עונג אינסופי. אלא הוא בא פשוט להסביר את כללי המשחק. וברגע שאני יודע ומבין את כללי המשחק, אז אני יכול באמת לקבל החלטות חופשיות. אמיתיות. ובמסגרת ההחלטות האלה, בסופו של דבר, מה שמתברר, אבל בדיעבד, שאני מוציא אל הפועל את מחשבת הבריאה. כי לפי ההסבר של השלם, נלקחו במחשבת הבריאה מלכתחילה, בחשבון, נלקחו בחשבון כל החלופות. ואין, אין סופיות. טוב. אני יודע שזה לא פשוט להבין את זה, כן? לא פשוט להיות חופשי.
לא פשוט להיות
חופשי. לא פשוט להיות חופשי, עד כדי כך שרוב האנשים לא רוצים. כי אז אני לא אחראי על שום דבר. בסדר? טוב, יש לנו עוד 3 דקות. איפה אנחנו? כאשר אנחנו מתבוננים בעולם ורואים מערכת מסודרת, הפועלת באופן מדויק, אנחנו עלולים לחשוב שכל זה מוכרח להיות כפי שהוא. אנחנו עלולים לראות רק את החותמת ולא את מי שחתם. אנחנו עלולים לראות את ההרמוניה שבטבע כדבר מוכרח ונצחי, ולא עקב התפתחות הנעשית במהלך ששת ימי המעשה, כי מימוש רצון בורא העולם. ואכן זה מה שקרה בהרבה, אצל הרבה הוגים, עם הטבע. עוד יהודי מאמסטרדם. כי זה מה שאני רואה, זה מה שאני תופס. וזה כל כך מושלם. וזה כל כך מושך. ומכיוון שבנוסף זה רציונלי, ואני יכול דרך השכל שלי להסביר את התופעות האלה, לא רק להסביר מה שקרה, אלא גם לתת חיזוי למה שיקרה, שאני צורך לכאורה בשום הסבר נוסף. אבל מה אני רואה? ואני רואה את החותמת. אנחנו עלולים לייחס ערך מוחלט למדעים החוקרים את תפקוד העולם. ולשכוח שמעל הכל נמצא רצון הבורא. הוא יתברך מחליט מי יחיה ומי ימות. הוא ייתן נותן רשות לרופא... מה? כן? הוא יתברך נותן רשות לרופא, שזה דבר חשוב ביותר, רצוי ביותר. כן? כפי שהגמרא אומרת על הפסוק, אם יקום ויתהלך בחוץ על משענתו וניקה המכה, רק שפטו ייתן ורפו ירפא. למה יש רשות לרופא? כי זה רצון הבורא. אז בצד שני יש חיידקים בטבע, כן? בסדר, אבל רופא הוא כאן כדי להילחם נגד החיידקים האלה, והרצון הפנימי שלי הוא שהרופא יעשה את עבודתו והחיידק המזיק הזה ייעלם. מכאן שניתן רשות לרופא לרפות, אסור לשכוח זאת. חיידק זה חלק מהטבע. למה יש חיידקים? זה כי התפתחות הטבע. אבל יש רצון יותר פנימי. תמצאו תרופות. שב ואל תעשה, לא יהיו תרופות. הקושי של עולמנו... בעידן של היעדר התגלות, הוא שאנחנו עלולים לראות אך ורק מערכת מתמטית שלפיה העולם פועל. יש סכנה לראות בטבע כטבע אלא כל. אותו יהודי. זה מה שקרה לשפינוזה. האמירה שלו, דאו סיבה נטורה, האל או הטבע, מסכמת את רעיון הפנתאיזם, חפיפה מלאה בין הטבע ובין האלקות.
מה זה
שיבוש בפסה זה דאו סיבה נטורה. דאו סיבה נטורה. מה?
לא תוניסה אם שיבש.
אני לא יודע, צריך לשאול את המול איך קרה לו שיש דברים שמשתבשים עם המכונה שלו. אני לא יודע. לדידו האלקות היא אימננטית לעולם, הוא היקום עצמו, והנבראים הם התפרטות פנימית בתוכו. התפרטות. כן. למה כתוב מה? זה לפני התיקון כנראה גם פה. טוב, בסדר. התפרטות. פנימית בתוכו. רעיון זה זר לחלוטין לעולם התורה. יש הבדל אינסופי בין החותמת ובין החותם. בין החותם, סליחה. כן? החותמת היא...
אינה.
סליחה, כן, אני יודע את זה. החותמת אינה הוא יתברך. ומעשה החתימה הוא מעשה רצוני שלא יתברר כדי שהיסטוריית האדם תהיה היסטוריה אמיתית הניתנת לשיפוט מוסרי על ידו יתברך. לא במקרה משתמשים חז"ל בביטוי הקדוש ברוך הוא כדי לדבר על בורא עולם. האינסוף ברוך הוא על השם אלוקי ישראל. הקדוש הנבדל לגמרי הוא הברוך מקור הברכות. ומי שהוא והוא עומד מאחורי אותה מערכת המתפקדת באופן כל כך מדויק מתמטי. ומעל ההכרחיות הנראית לנו כהכרחיות עיוורת. הרצון שלו מעל כל הכרחיות. טוב, בזה נסתפק. להיום לפחות.